השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רבי דוד צעידי, זכר צדיק לברכה, בן זכריה ואימא זיכרונם לברכה, איש חסד ואמת, רואה צאן מרעיתו באמונה, היום 5 שנים לפטירתו, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ולתמוך בשיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה תראו בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ט במסכת סוכה, באתר sinai.org.il, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם בסוף פרק שני, בעמוד ב', שיעור היום יהיה 13 דקות. היום יש לנו דף קצר ופשוט, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על זה שצריך לעשות סוכתו קבע, בחלק השני נדבר על מה קורה כשיורדים גשמים, ובחלק השלישי נראה מה מסמנים כל מיני תופעות שקורות בטבע. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, אומרות המשנה ושתי ברייתות, שבמהלך הסוכות הוא צריך לעשות את סוכתו קבע ואת דירתו ארעי, כלומר שכל מה שהוא עושה באופן קבע בבית, שבסוכות יעשה בסוכה. מאיפה לומדים את זה? מתיישבו כאין תדורו. עד עכשיו מתיישבו כאין תדורו למדנו בעיקר קולות, כלומר שאת מה שהוא לא עושה כל השנה בבית, הוא לא צריך לעשות בסוכה, עכשיו אנחנו לומדים את החומרה, שאת מה שהוא כן עושה בבית, הוא כן צריך לעשות בסוכה. עכשיו מה זה כולל? זה כולל גם את הפעולות שהוא צריך לעשות, כלומר לאכול, לשתות, לטייל, כלומר לנפוש ולשנן תורה בסוכה, וזה גם כולל איזה חפצים הוא צריך להכניס לסוכה. הוא צריך לקחת את כל החפצים הנעים שיש לו בבית ולהעביר אותם אל הסוכה. זה באופן כללי. עכשיו נראה לגבי זה שני דיונים. דיון אחד זה לגבי מה שאמרנו שהוא צריך ללמוד תורה בסוכה. הניסוח של הברייתא זה שהוא צריך לשנן בסוכה. עכשיו לעומת זאת רבא אומר שתורה ומשנה באמת לומדים בסוכה, אבל תנויי, עוד רגע נאמר מה זה, את זה הוא עושה מחוץ לסוכה, כי זה דורש יותר מאמץ, הוא צריך אוויר צח, ובהנחה שבסוכה אין לו את זה, אז הוא יכול לעשות את זה מחוץ לסוכה. עכשיו בהווה מן הגמרא מבינה שמה שהברייתא אמרה משנן ומה שרבא אומר תנויי זה בעצם אותו דבר, כי הרי תנויי זה לשנות בארמית, שזה לכאורה כמו לשנן, וממילא זה קשה. הברייתא אמרה שצריך בתוך הסוכה, ורבא אמר שאפשר בחוץ. עונה הגמרא, לא מדובר כאן על אותו דבר. הברייתא דיברה על מי שמשנן משהו שהוא כבר למד, וזה אין מאמץ גדול, את זה הוא צריך לעשות בסוכה. לעומת זאת רבא, כשהוא אמר תנויי, אמנם גם זה משהו שהוא כבר למד, אבל הוא לא סתם חוזר על זה, אלא הוא מנסה להבין את הסברות, להקשות, לתרץ, זה כמובן דורש מאמץ, ואת זה הוא אמר שאפשר לעשות מחוץ לסוכה. אז שוב, אם זה רק שינון של משהו שכבר נלמד, אז את זה בתוך הסוכה. אם זה מאמץ, כי זה חשיבה על דברים שהוא כבר למד, את זה אפשר מחוץ לסוכה. זה דיון ראשון. דיון שני, אמרנו שהוא צריך להביא את הכלים הנעים לתוך הסוכה. עכשיו, מה קורה אחרי שהוא כבר השתמש בהם? האם הוא משאיר אותם בסוכה? אז אומר רב, אז זה תלוי מה המצב שלהם. אם זה כלי שתייה, זה לא מגיל, אז הוא יכול להשאיר אותם בסוכה. אם זה כלי אוכל, זה מלוכלך, אז הוא צריך להוציא את זה, כי זה לא מכובד לסוכה. אותו דבר לגבי הקד שבו שואבים את המים, ולגבי נר, יש שתי גרסאות מה רב אמר. האם הוא אמר שזה בפנים או בחוץ? והגמרא מסבירה שזה תלוי בגודל הסוכה. בסוכה גדולה הוא יכול להשאיר את זה בפנים, אבל בסוכה קטנה הוא צריך להוציא את הנר החוצה. למה? אז יש כמה הסברים בראשונים ובאחרונים, או בגלל שזה מסוכן בסוכה קטנה, או בגלל שזה מגיל, בכל אופן הוא צריך להוציא את זה. עד כאן הדיון השני, ועד כאן החלק הראשון של השיעור עושה סוכתו קבע ודירתו ארעי. החלק השני מתחיל בשורה השמינית בעמוד א', וזה שאם יורדים גשמים כשהוא בסוכה, אז הוא יכול לצאת מהסוכה. בפשטות, זה חלק מהדין של המצטער שלמדנו לפני כמה דפים, שמי שהסוכה גורמת לו לצער, כמו למשל מי שיורדים עליו גשמים, אז הוא יכול לצאת. זה באופן כללי, עכשיו לגבי זה נראה שני דיונים. דיון אחד זה מתי מותר לו לצאת, הרי לא על כל טפטוף קטן מיד הוא יצא, אז בזה יש 3 רמות, מהמחמיר למקל. רמה ראשונה זה במשנה שלנו, שהוא יוצא משתסרח המקפה, כלומר שירדו מספיק שמים שהם נכנסים כבר לתבשילים, ואם יש שם מקפה שזה תבשיל שהוא לא רך מדי ולא סמיך מדי, והגשם שנכנס אליו מקלקל אותו, אז הוא כבר יכול לצאת, זה במשנה. הברייתא לעומת זאת מקלה קצת יותר, יכול להיות שהיא לא חולקת על המשנה אלא מסבירה אותה, בכל אופן היא אומרת שבודקים את זה על ידי תבשיל של גריסין, שזה תבשיל שממהר להתקלקל, אז זה בעצם כולה שאפשר לצאת יותר מהר, זו רמה שנייה. רמה שלישית זה רב יוסף, שהוא אומר שזה עניין סובייקטיבי, ולכן לגביו למשל שהוא היה הסתניס, הוא יצא עוד לפני שהיה גשם, אלא כבר כשהייתה רוח שהפילה קצת קיסמים מהסכך אל האוכל, כבר אז הוא יצא, כי בשבילו כבר זה נקרא מצטער. עד כאן הדיון הראשון של מתי הוא יוצא כשיורד גשם. הדיון השני זה מה קורה אם הוא כבר יצא, ואז הפסיק הגשם. לגבי זה אומרת הברייתא שאפילו שהגשם הפסיק, הוא לא צריך לחזור. למה? אז כנראה שגם זה הרחבה של הפטור של המצטער, שאפילו שעכשיו אם הוא יחזור לסוכה, הסוכה עצמה לא תצייר אותו, אבל כל הטרחה והטרטור סביב המעבר מהסוכה לבית, מהבית לסוכה, זה כן יצייר אותו, אז פטרו אותו מלחזור לסוכה. עכשיו, עד מתי הוא לא צריך לחזור? עד שהוא יסיים את מה שהוא התחיל. אז אם מדובר בסעודה, זה עד שהוא מסיים את הסעודה, והוא צריך לחזור לסוכה רק שהוא יתחיל סעודה אחרת. אם מדובר בשינה, אומרת הברייתא, עד שיהיה אור. עכשיו הגמרא שואלת, יהיה אור עם עין או עם א', כלומר, האם מחכים עד שהוא יתעורר, ואז בעצם אומר שאם הוא מתעורר בשלוש בלילה, הוא צריך לקום ולחזור לסוכה, או שמחכים עד שיהיה אור עם א', כלומר עד עלות השחר, עד שיהיה אור. זאת ההתלבטות של הגמרא, ועונה הגמרא, יש ברייתא אחרת ששם זה מפורש. מה מפורש שם? אז שם יש שני שלבים בהבנה. בהתחלה הגמרא אומרת שבאותה ברייתא כתוב, עד שיהיה אור עם א' ויעלה עמוד השחר, אבל את זה הגמרא דוחה לפי רש"י, לא יכול להיות שזה מה שכתוב בברייתא, כי אז בעצם הברייתא אומרת את אותו דבר פעמיים, כלומר עד שיהיה אור ועד שיעלה עמוד השחר, הרי שניהם בעצם מדברים על האור. לכן מתקנת הגמרא שמה שכתוב בברייתא שם זה לא יהיה אור עם א', אלא עם עין, ומה שכתוב שם זה עד שיהיה אור עם עין ועד שיעלה עמוד השחר. זאת המסקנה, ולפי זה יוצא שאנחנו מקלים בשני צדדים. כלומר, צד אחד זה שמי שקם מוקדם בשלוש בבוקר הוא לא צריך לחזור לסוכה, כי אמנם הוא יתעורר, אבל עוד לא עלה עמוד השחר. ומהצד השני, מי שלא רוצה לקום בעלות השחר, אלא רוצה לקום למשל למניין של שמונה, אפילו שזה אחרי עלות השחר, הוא יכול, כי אמרנו שהתנאי הראשון זה עד שיהיה אור, וכל עוד הוא לא יתעורר, הוא לא צריך לחזור לסוכה. עד כאן הדיון השני, רק נעיר בסוגריים שמה שאמרנו עכשיו שמי שרוצה לקום בשמונה יכול, יש כאלה שמסבירים שהגמרא לא מסיקה את זה רק עכשיו, אלא שזה ברור לגמרא לאורך כל הדרך, אבל לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן כאמור, עד כאן הדיון השני, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי ירדו גשמים, וזה הגענו בערך לאמצע עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון של השיעור, וזה חלק של אגדתא, וזה תופעות שונות שקורות בטבע, מה הן מסמלות, ולגבי זה נדבר על שלוש תופעות, וזה גשם בחג הסוכות, מאורות לוקים וחמה לוקה. אז לגבי גשם בחג הסוכות, אומרת המשנה כבר שזה סימן רע, כי זה משל לעבד שמביא כוס מים למלך, והמלך לא שמח ושופך את המים על פניו של העבד, ובעצם אומר לו לפי הברייתא, אני לא רוצה את השימוש שלך. כך אנחנו, כשאנחנו מביאים סוכה לקדוש ברוך הוא, אם הוא מוריד עלינו גשם, זה בעצם כאילו שהשם אומר לנו, אני לא רוצה את המצוות שלכם, אל תעשו לי טובות. זה הסמל הראשון. הסמל השני שנדבר עליו, נדלג על כמה שורות ואז נחזור אליהם, זה כשהמאורות לוקים, לפי המערשה, הכוונה היא שהירח לוקה, ולגבי זה, קודם כל נראה מי צריך לדאוג מזה, ואחרי זה נראה מה החטאים שגורמים לזה. אז לגבי מי צריך לדאוג מזה, יש כאן שתי ברייתות ששתיהן אומרות שזה סימן רע דווקא לעם ישראל. למה דווקא לעם ישראל? אז בברייתא הראשונה כתוב שזה כמו שבבית ספר, אם פתאום הילדים רואים שהמנהל נכנס עם איזה מקל ביד בשביל לתת עונש לאיזה ילד, ברור שהילד שבדרך כלל חוטף הכי הרבה אנשים, הוא זה שצריך לדאוג, כי מן הסתם המנהל בא בשבילו, אז ככה גם כשהירח לוקה זה אומר שמשהו לא טוב הולך לקרות, אז מי צריך לדאוג? אלו שבדרך כלל חוטפים הכי הרבה, שזה עם ישראל, זה בברייתא אחת. בברייתא השנייה כתוב שדווקא עם ישראל צריכים לדאוג, כי עם ישראל מונים ללבנה, ולכן אם הלבנה לוקה, אז עם ישראל הם אלו שצריכים לדאוג. אלה שתי ברייתות שאומרות מי צריך לדאוג, ועכשיו, בסוף ברייתא נוספת, שלוש שורות לפני סוף עמוד א', כתוב שם גם על איזה חטאים הלבנה לוקה, אז יש שם ארבעה חטאים, אחד זה כותבי פלסטר, כלומר אנשים שעושים שטרות מזויפים או מכתבים מזויפים, דבר שני זה מעידי עדות שקר, דבר שלישי זה שמגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, למרות שחזל גזרו לא לעשות את זה, כי אז הכבשים אוכלים בדרך כלל מגזל, ודבר רביעי שהם קוצצים אילנות פרי. אלה ארבעת הדברים שעליהם הלבנה לוקה. עד כאן לגבי הלבנה. הסימן השלישי שנדבר עליו זה שהחמה לוקה. גם כאן יש לנו שלוש ברייתות. בברייתא הראשונה כתוב למה בכלל זה סימן רע, אז כתוב שם שזה משל למלך שעשה סעודה לעבדיו ושם להם פנס גדול שיהיה להם אור, ואז כשהוא כעס עליהם הוא בא ולקח את הפנס. אז כך כשהחמה לוקה זה כביכול שהשם לוקח את הפנס, זה מראה שהוא כועס על העולם. זה בברייתא הראשונה. עכשיו לגבי מי צריך לדאוג, זה קצת יותר מורכב. בתחילת הברייתא השנייה כתוב שמי שצריך לדאוג זה הגויים, כי כמו שאמרנו מקודם, היהודים עונים ללבנה ולכן הם צריכים לדאוג כשהלבנה לוקה, והגויים עונים לחמה, לכן הם צריכים לדאוג כשהחמה לוקה. זה בתחילת הברייתא השנייה. בסוף אותה הברייתא כתוב שכל עוד היהודים מתנהגים בסדר, אז הם לא צריכים לדאוג. עכשיו משמע שאם הם לא מתנהגים בסדר, אז הם כן צריכים לדאוג, ומשמע שהם צריכים לדאוג גם מזה שהחמה לוקה. זה בסוף הברייתא השנייה. בברייתא השלישית עוד יותר מודגש שזה כן קשור לעם ישראל ולא רק לגויים, כי הברייתא השלישית אומרת שהחמה לוקה בגלל ארבעה חטאים, ובפשטות משמע שזה חטאים של עם ישראל, וזה שאב ביתי נפטר ולא הספידו אותו כהלכה, ושנערה מאורסה צעקה כשהיא נאנסה ואף אחד לא הציל אותה, ועל המשקל משקף זכור, ועל שני אחים שנשפך דמן כאחד, אלה חטאים של עם ישראל, אז יוצא שקצת לא ברור האם החמה לוקה זה קשור לגויים או לעם ישראל, אז מסביר ארוך לנר שבאמת כשהחמה לוקה היא באה לחטאים של היהודים, והיא באמת באה להזיר אותם. אבל בהתחלה היהודים עצמם לא צריכים לדאוג, כי בהתחלה כשהחמה לוקה, אמנם היא באה לחטאים של היהודים, אבל מי שיחטוף ראשון זה דווקא הגויים, ולכן הם צריכים לדאוג, כשהמטרה היא שהיהודים יראו את העונש של הגויים, והם יחזרו בתשובה, וכך אותה פורנות לא תבוא אליהם. אבל אם הם לא יחזרו בתשובה, אז אותה פורנות שבאה לגויים תבוא בסוף גם ליהודים. וכך הכל מובן, כי הברייתא השלישית אמרה שזה בא לחטאים של היהודים, אבל למרות זאת, בהתחלה רק הגויים צריכים לדאוג, זה מה שהברייתא השנייה אמרה בהתחלה, אבל אם היהודים לא יעשו תשובה, אז גם היהודים צריכים לדאוג, וזה מה שהברייתא השנייה אמרה בסוף. עד כאן לגבי מי צריך לדאוג שהחמה לוקה, ועכשיו ניכנס לברייתא השנייה ונראה שיש שם עוד פירוט לגבי בדיוק מי צריך לדאוג וממה ומתי. אומרת הברייתא, קודם כל מי צריך לדאוג, אז זה תלוי איפה החמה לקטה. אם היא לקטה במזרח, אז מי שיושב במזרח צריך לדאוג. אם במערב, אז במערב דואגים, ואם באמצע, אז כל העולם צריך לדאוג. זה לגבי המיקום. לגבי ממה צריך לדאוג, אז זה תלוי איך בדיוק החמה נראתה כשהיא לקטה. אם היה לה צבע אדום כמו דם, זה מראה שחרב בא לעולם, כלומר מלחמה. אם המראה שלה היה שחור כמו שק של עיזים, זה מראה שרעב בא לעולם. ואם המראה שלה זה גם וגם, אז זה מראה שגם חרב וגם רעב באים לעולם. אז אמרנו מי צריך לדאוג, ואמרנו ממה צריך לדאוג, ודבר אחרון, ממתי כדאי לדאוג? אז מקודם אמרנו שאם היא לקטה במזרח, אז יושבי המזרח צריכים לדאוג, ואם במערב, אז במערב, וכשאמרנו את זה, לא התכוונו שהיא לקטה ממש כשהיא למטה במזרח, או ממש למטה במערב, אלא באופן כללי, בשעות הבוקר היא במזרח, ובשעות הצהריים היא במערב. אבל אם היא לקטה ממש ברגע הזריחה, או ברגע השקיעה, אז זה מראה לנו לא לגבי המיקום של מי שצריך לדאוג, אלא לגבי מתי אותה פורנות תבוא. שאם היא לקטה בזריחה, אז זה מראה שהיא מהרה ללקוט, אז זה גם מראה שהפורנות תבוא מהר. אם היא לקטה בשקיעה, זה מראה שלקח לה זמן ללקוט, אז זה גם מראה שלפורנות ייקח יותר זמן. עד כאן לגבי הפרטים על ליקוי החמה, ועד כאן שלושת הסמלים שדיברנו עליהם, גשם בסוכות, ליקוי הריח וליקוי חמה. ראינו מי צריך לדאוג בכל אחד, האם זה לעם ישראל או לגויים או לשניהם, על איזה חטאים הם באים, ובתוך ליקוי החמה פירטנו בדיוק איך החמה נראית ואיפה היא לקטה ומתי היא לקטה, בשביל לדעת בדיוק מי וממה ומתי צריך לדאוג, ועד כאן עיקר החלק השלישי. עכשיו אגב זה, כיוון שכבר הבאנו את הברייתא השלישית שאמרה לנו על איזה חטאים באים ליקוי הירח וליקוי החמה, ובכל אחד מהם פירטנו ארבעה סוגים של חטאים, אז הגמרא בסוף עמוד א' מביאה את המשך אותה הברייתא, שמביאה עוד סדרה של ארבעה חטאים, שהחטאים האלו גורמים לעשירים לאבד את הנכסים שלהם. אז נראה את החטאים שהברייתא מזכירה, ואחרי זה הגמרא מביאה גם את רב, שגם הוא מביא עוד ארבעה חטאים שגם בגללם עשירים מאבדים את הנכסים. אז החטאים שהברייתא מזכירה, זה חטא אחד זה שהם משהים שטר חוב פרוע אצלם, כלומר למרות שהלווה כבר פרע את החוב שלו, המלווה לא מחזיר לו את השטר, הוא אומר לו איבדתי, הוא ממציא איזשהו תירוץ, ואז אחרי חודש פתאום הוא בא ללווה ואומר לו, היי, לא שילמת לי, תראה, הנה השטר אצלי. זה חטא אחד. חטא שני זה שהם מלווים בריבית. חטא שלישי זה שאותם בעלי בתים, כלומר העשירים, יכולים למחות על כל מיני חטאים שהדור שלהם עושה, כי בדרך כלל אנשים נוטים להקשיב לעשירים יותר מלשאר האנשים, ובכל זאת הם לא ניצלו את המעמד שלהם בשביל למחות נגד אותם חטאים. וחטא רביעי, שהם בכל מיני אירועים הם מבטיחים שהם ייתנו איזשהו סכום, ובסוף הם לא נותנים את אותו סכום לצדקה. אלה החטאים שבברייתא שבגללם העשירים מאבדים את הנכסים שלהם. רב כאמור מביא ארבעה חטאים נוספים. חטא אחד שהם כובשים שכר שכיר, כלומר לא משלמים בזמן לשכירים שלהם. חטא שני זה שהם מושקי שכר שכיר, כלומר לא רק שלא משלמים בזמן, אלא פשוט לא משלמים בכלל את כל הסכום. דבר שלישי, שהם פורקים עול מעל צוואריהם ונותנים את זה למישהו אחר, כלומר איכשהו מתחמקים מכל מיני אחריות שיש שלהם, ודבר רביעי, על גסות הרוח שלהם. ומסיים רב שגסות הרוח זה כנגד כולם, והוא מסיים את הפרק במילים האלה, אבל בענבים, כלומר הפוך מגסות הרוח, אצלם כתוב, והענבים ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום. בזה סיימנו בעזרת השם את הפרק, הדרן הלך הישן, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על שצריך לעשות סוכתו קבע, וזה אומר גם להכניס את החפצים הנעים לסוכה, וגם לעשות את כל הפעולויות שהוא עושה בסוכה. לגבי זה ראינו שני דיונים, אחד לגבי לימוד תורה בסוכה, שאמרנו שכשהוא משנן משהו שהוא כבר למד, אז הוא עושה את זה בסוכה, אבל כשהוא חושב על הסברות, מקשה, מתרץ, זה דורש מאמץ, לכן את זה הוא יכול לעשות מחוץ לסוכה אם זה עדיף לו. דבר שני, לגבי הכלים שצריך להכניס לסוכה, אז כשהם נקיים, ודאי שהוא מכניס אותם. משומשים, אז בכלי אוכל, את זה הוא מוציא מהסוכה. בסוכה, ונר בסוכה קטנה הוא גם מוציא או כי זה מסוכן או כי זה מגיל, זה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על כשירדו גשמים, שהוא יוצא מהסוכה משתסרח המקפה, לגבי זה ראינו שני דיונים, דיון אחד זה מתי בדיוק הוא יוצא, יש כאן שלוש רמות, במשנה כתוב משתסרח המקפה, והכוונה היא שאם יש מספיק גשם בשביל לקלקל תבשיל שהוא לא רך מדי ולא סמיך מדי, אז הוא צריך לצאת. בברייתא יש קצת יותר קולה, וזה שבודקים את זה על ידי תבשיל של גריסין, שהוא ממהר להתקלקל, ורב יוסף מקל עוד יותר ואומר שזה סובייקטיבי, ולכן מישהו איסטניס יכול לצאת ברגע שהוא מרגיש שזה כבר מגיל אותו יותר מדי, ולכן רב יוסף עצמו יצא כשנפלו קיסמים מהסכך בגלל הרוח. זה דיון ראשון. דיון שני, אם הוא יצא כבר, הוא לא צריך לחזור גם אם הפסיקו הגשמים, כי לא רוצים לצייר אותו, אלא הוא יסיים את מה שהוא עושה, ולכן אם הוא אוכל הוא יסיים את הסעודה, אם הוא ישן, אז למסקנה הוא יחכה עד שיהיו שני תנאים, גם עד שיהיה אור, כלומר שהוא יתעורר, וגם עד שיעלה עמוד השחר. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על סימנים רוחניים של תופעות טבע. דבר אחד זה שאם יש גשם בסוכות, זה סימן רע, זה משל לעבד שמזה כוס לרבו, ורבו שפך את זה על פניו. שני הדברים הבאים שדיברנו עליהם זה כשהלבנה לוקה וכשהחמה לוקה. לגבי הלבנה אמרנו שזה סימן רק לעם ישראל, וראינו שזה בא על ארבעה חטאים, שכותבים שטרות מזויפים ועדות שקר ומי שמגדל בהמה דקה בארץ ישראל וקוצצים אילנות פרי. לגבי חמה זה טיפה יותר מורכב, עקרונית זה בא בשביל הגויים, אבל באותה ברייתא עצמה כתוב שאם עם ישראל לא מתנהג בסדר, אז גם הוא צריך לדעת. דוג מזה, ובברייתא אחרת כתוב שיש גם ארבעה חטאים שעם ישראל עושים שזה גורם לחמה ללקוט, וזה אב ביתין שמת ולא נספד כהלכה, נערה מורסה שנאנצה ולא עזרו לה, משקף זכור ושני אחים שנשפך דמן כאחד, והבאנו את ההסבר של ארוך לנער האם זה בשביל הגויים או בשביל עם ישראל. ולגבי החמה פירטנו עוד קצת שאם זה במזרח אז יושבי המזרח צריכים לדאוג, אם זה במערב אז במערב, אם זה נראה כמו דם זה מראה על מלחמה, אם זה יותר שחור זה מראה על רעב, ואם זה ממש בזריחה אז יבוא מהר, אם בשקיעה אז יבוא לאט. סיום, ראינו על איזה חטאים העשירים מאבדים את הממון שלהם, אז בברייתא כתוב ארבעה חטאים, וזה שמשהים אצלם את השטר החוב הפרוע, ושמלווים בריבית, ושהם יכלו למחות על ההבנות של הדור והם לא מיחו, ושהם אומרים שהם יתנו צדקה והם בסוף לא נותנים, ורב הוסיף עוד ארבעה חטאים, וזה שהם כובשי שכר שכיר, ומושקי שכר שכיר, והם פורקים עול מעל צוואריהם ונותנים על חבריהם, ועל גסות הרוח, ורב מסיים, אבל בענבים כתיב, והענבים ירשו ארץ, והתענגו על רוב שלום. כל טוב.